לא התעכבנו כבר? או שהתעכבנו על זה. הלכה י"ב. ואסור לו לאדם להפקיר או להקדיש כל נכסיו, ויתריח על הבריות. זאת אומרת, אדם מחליט שהוא נותן את הכל לצדקה. נו, אז מה ממה תחיה? צדקה. אז זה בוודאי אינה דרך ישרה. שהרי אין זה מן הראוי שאדם יהיה תלוי באחרים. מאיזו בחינה זה לא ראוי? והשימות תלוי באחרים. אז זה הרמב״ם לא אומר, אבל אני אומר לכם, הוא פשוט הפוך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא תלוי במישהו?
לא.
צריך להידבק במידותיו?
כן.
מסקנה, אסור להיות תלוי. אתה יכול להיות תלוי בקדוש ברוך הוא בעצמו, זה משהו אחר. אבל ברגע שאתה בונה את הרב החיים שלך, באופן כזה שאחרים שולטים בך, אתה בעצם מבטל את עצם הקיום שלך. ומה רב בזה שאני מבטל את קיומי? לכאורה אומרים המיסטיקאים במזרח שאדרבה, זה טוב שהאדם מבטל את עצמו, זה טוב שהאדם תולה את קיומו בזולתו. כן? הנזירים בטיבט חיים מקבצנות, נכון? חיים חיים, הם אומרים שזה אידיאל, זה טוב שאין לאדם משלו כלום אלא שיהיה תלוי בחסדם של אחרים. אז זה פשוט מאוד. אם אתה אומר שהקיום שלך אין לו ערך אלא מצד מה שאחרים נותנים לו קיום, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה טעות כשברך. זה סוג של גידוף. עכשיו אם אדם מזניח את עצמו, מחליט למשל, הוא לא מקפיד על בריאותו, על הופעתו, על עושרו וכדומה, ואז הוא חושב שבזה הוא פועל לביטול העצמיות שלו, לענווה יתרה וכדומה, יש בזה טעות, כי אתה בעצם פוגע במי שהחליט שאתה תהיה. כן, בבקשה.
אני חושב שהרב אמר, כן, זה כמה שיעורים, זה לא כך מדויק, כי מצד הגויים, שהחומר שולט בהם יותר, יש סוף להתנתק מהחומר על מנת להתקדש.
אלא אם כן, הם ילמדו מעם ישראל כיצד להתקדש. זה מה שאנחנו מלמדים אותם. כלומר, ברגע שהגויים מחוברים אלינו, אז הם משנים כל התפיסה שלהם. נעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה.
השאלה
אם
מבחינת השם
הם חוטאים
לשם, או שהם מבחינת השם
הם כאילו מסל, אפשר ללמד עליהם זכות לומר ככה. יש זכות ללמד. ואסור לו לאדם, זה כמו שמה שאתה תגיד, הגויים לא אשמים בזה שהם עובדי עבודה זרה. זה נכון. אבל ברגע שהם באים מבגע איתנו, אנחנו מלמדים אותם. ואסור לו לאדם להפקיר ולהקדיש כל נכסיו, ויתריח על הבריות. ולא ימכור. לא, זה מה שאני קיום. זה יעדר קיום. כי אז יוצא שמה שקיים בי, זה לא אני, אלא זה מה שאחרים נותנים בו.
אז גם אם אדם פוחד, הוא גם לכאורה... כל
הקיום
שלו נראה, וזה שאנשים אחרים,
הם
קיימים אותו, קונים ממנו.
לא, נותן לך. לא, בכלל לא.
הוא לא יכול
לצאת
על איזה מקום
בודד. לא, זה לא אותו דבר. כי הסוחר, עד רבה, הוא מקבל ונותן. הוא הופך להיות צינור. זה משהו אידיאלי. מובן? יש לו מעורבות. המעורבות הזאת היא חיובית, היא לא מעורבות של תלות. היא מעורבות של תלות הדדית. תלות הדדית זה חיובי. זאת אומרת, אני נותן לך, אני מקבל לך. זה נותן על מנת לקבל, מה?
כל הפרנסה למעשה.
כן, אבל השאלה היא אם איזה תלות חד-כיוונית, יש בזה בעיה. כלומר, אני שסומך על הצדקה, בעצם אין לו נותן דבר. כן, ואסור לאדם להפקיר או להקדיש...
אם המדינה מחליטה להעניק קצבאות לאנשים...
אני אומר לך שזה טוב. לא הבנתי מה הבעיה. אז אם המדינה מחליטה להעניק קצבאות, אז זה הפך להיות קדוש פתאום? כל מה שמדינה עושה זה קדוש.
אסור אדם לקבל? מה שהמדינה מחליטה, זה מגיע לו?
אני לא אמרתי שאסור. רק אני אמרתי שזה לא טוב לסמוך על זה. זאת אומרת, אדם לא צריך לבנות את הכלכלה שלו על סמך זה שהוא יקבל כך וכך מהמדינה. המדינה נותן קצבאות בדלת ברירה, בגלל המצב הקשה, שכבר אנשים נקלעו אליו. אבל אדם לא צריך לבנות מלכתחילה, צריך למשל לומר, תראה, יש למשל בצרפת, אני יודע שיש מיליון לאנשים, שבונים את החיים שלהם על אבטלה. מראש. אדם בן 20, יודע מראש שהוא לא יעבוד בחיים. מה הוא עושה? הוא מקים משפחה, יש לו ילדים. אם הוא יהודי, אז הוא גם לומד בכולל. לא עושה כלום. כן.
אבל ככה זה אצל הגויים, זה חברת ביטוח לאומית המדינה. אולי
בעם ישראל? אני לא יודע. אתה אומר שאצל הגויים זה המדינה היא חברת ביטוח.
כן, הם משלמים כדי שהמדינה תעזור להם.
אז אתה צריך לתת משהו למדינה. כלומר, גם המדינה מהווה בסופו של דבר את הביטוי של האמנה החברתית. זאת אומרת, יש משהו מוסרי בזה שאתה נותן למדינה. לא רק מקבל. מה?
אבל גם
צריך
לקבל.
כן, אבל השאלה היא, בעסקאות של נותן ומקבל, השאלה מהו על מנת מה? האם המטרה היא לקבל על מנת לתת, או לתת על מנת לקבל? זאת השאלה. אם אתה עושה עסקה שהמוקד שלה זה על מנת לקבל, אז יש פה השחתה מוסרית של האישיות. נכון? זה לא משנה מה הערכה, מה הערכה של המדינה, אם היא קדושה או רק חברת ביטוח. ולא ימכור שדה ויקנה בית. מה? לא. השדה זה מקור פרנסה. אדם עובד בשדה, זה יש לו פרנסה. לא, הנה בית כדי שהוא יגור בו. ולא בית ויקנה מטלטלים. מכרת את הבית כדי לקנות שולחן. יקר מאוד, אבל בשולחן אפשר לגור. או יעשה סחורה בדמי ביתו. אתה סוחר, התקציב לקיום של המשפחה לא צריך להיות מעורב במסחר. זה מחוץ להשקעות. אבל מוכר ומטלטלין, זה קונה שדה, זה כן. כללו של דבר, ישים מגמתו להצליח נכסיו ולהחליף הקלה בקיים, ולא תהיה כוונתו להנות מעט לפי שעה, ולא להתנאות ויפסיד הרבה. כן? אז כל החנויות לאופנה יכולות להיסגר לפי זה. כן? ששם האדם שם חצי מזכורת כדי לקנות חולצה. הנה, מפסיד הרבה כדי להתנאות, נכון? זה בדיוק מה שהוא עושה. יכולת לקנות חולצה שעולה 20 שקלים, במקום זה קנית לעצמך חולצה השווה 300 שקלים. למה?
למה?
זה כאן גם היה. עכשיו לפי זה נשאלת השאלה, למה יש אנשים שלא רק שמתפרנסים מהציבור, אלא מחליטים שהם צריכים להתלבש כמו מלאכים כל יום? שאלה אחת. אני חושב שטישרט וג'ינס זה עולה עשירית מחליפה של אברך. נכון? חשבת על זה פעם? טוב. הלכה י' ג' מה? יש לך בעיה מה שאמרתי?
הג'ינסים יקרים?
תלוי איזה. יש כל מיני. לא אמרתי חליבה. מסעו ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה, הוא לא משקר, הוא נאמן, אומר עליו לב ועל הן הן. זה דבר שבאמת לא תמיד שמים לב בגופים שבהם מעורבים עסקנים ותלמידי חכמים. אז הרבה פעמים תלמידי חכמים אומרים כך וכולם אומרים כן, ואחר כך זה הפוך. ואז תלמיד חכם לא מבין למה. הרי אמרו ככה, אז הם עושים הפוך. כי כתוב כאן שמסעו של תלמידי חכמים, תלמיד חכם הם אומרים על לאו לאו ועל הן הן, אבל העסקנים זה הפוך. העסקנים, אנשי פוליטיקה, מנהלים, אדמיניסטרטיבים וכו', אדמיניסטרטורים וכדומה. אז הם עם הארץ לא יודע שכשאומרים כן זה מחייב, וכשאומרים לא זה מחייב. הם לא יודעים את זה. בעזרת השם אתם תהיו תלמידי חכמים, ואתם תשבו בוועדות שבהם יושבים עמי ארצות, בעלי כוונות טובות, ללא שום ספק, ואתם תתפלאו לראות שמה שמחליטים בסוף זה לא מה שעושים. אבל סך הכל זה רק מה שהחלטנו. אני אמר שזה מה שצריך לעשות. טוב. מדקדק על עצמו בחשבון, ונותן ומוותר לאחרים כשיקח מהם ולא ידקדק עליהם. כלומר, אתה צריך להקפיד לשלם עד הפרוטה האחרונה, וגם יש ספק, אז תוותר לכיוון זה שאתה חייב, לא? ובכיוון ההפוך, לא. ונותן דמי המיקח לאלתר. כלומר, אתה אל תיקח בהקפה. תנית חכם, אסור לו לקנות בהקפה. אסור לו, לתנית חכם, לקנות בהקפה. מה זה אתה אומר? אתה שואח. כן, אני לא יכול לדעת איזה מילה במשפט שלי, איזה מילה במשפט שלי אתה לא מבין. אז אם אתה אומר, אני לא יודע מה זה הקפה, זה... הקפה שהכוונה שאתה לוקח עכשיו ומשלם מאוחר יותר. בסדר? כן. אשראי זה משהו אחר. כי אשראי זה כאילו ששילמת עכשיו. זאת אומרת, יש מחויבות של הבנק לפרוע את הדבר. זה לא תודה. או אפילו לאחר זמן, אבל זה מחויבות שאין ממנה חזרה. לכן זה בסדר באשראי. אבל בהקפה זה משהו אחר. כלומר, אולי... כי יכול להיות שאתה לא תשלם, אולי תשכח. אולי אתה מרמד.
אז יש
מה?
אם אני קונה דינה מהחולת, זה כותב שאני
מתחייב
ושאני אשלם
לו
בסוף החודש.
חושדים לך שאתה לא תשלם בסוף. אבל הוא יצטרך לרדוף אחריך.
אז מה הבדל זה בהקפה?
זה באמת הסוף. אשראי זה משהו אחר. כי זה הבנק כבר אחראי, לא אתה.
אז הבנק ירדוף אחרי.
בסדר. הבנק, לא. לא, הוא ירדוף אחרי הבנק. והבנק לא סביר שהוא לא ידע. זה לא מקובל. אשראי גם לא חושדים שהבן אדם גנה. שהוא מתכוון לבטל את התשלום בשיחת טלפון. מה?
היום
המוכר רושם, אז אתה חותר ליד, יש מקום כאלה שצריך. לא יודע, לא ראוי. לא ראוי. אדם שעדיף שלא יהיה לו כרטיס במקום. יש את חבר כחבר, מה זאת אומרת? אתה רוצה שיחשדו את האישה. ונותן דמי המיקח לאלתר. ואינו נעשה לא ערב ולא קבלן. קבלן שהכוונה שאתה לוקח עבודה בקבלנות. אלא אתה תבוא, אתה תבצע את העבודה. לא, בעצם מה הוא אומר? מה זה קבלן?
זה משהו אחר, גם יש ערב קבלן. זה ערבות בקבלנות. זאת אומרת שהלוקח לא צריך לבוא ללווה, אלא ישר הולך לערב. זה הקבלן.
זה הכוונה הקבלן?
בוודאי.
טוב, בקיצור, תמיד חכם לא נעשה ערב. למה? כי אז הוא יסתבך. הבן אדם לא יכול לשלם.
יבוא
אליו. ואז הוא יסתבך, צריך להגיע לבית משפט. אין זה מקבותו של תמיד חכם שמגיע לבית משפט, אז אל תיכנס לזה בכלל. ולא יבוא בהרשאה. אל תהיה אחראי על כסף של מישהו אחר. מחייב עצמו בדברי מיקח וממכר, במקום שלא חייבה אותו התורה. כדי שיעמוד בדיבורו ולא ישנה. ואם נתחייבו לו אחרים בדין, מישהו חייב לך כסף. מעריך, הוא מוכל להם, הוא מלווה וחונה. הוא רק יפריה.
ממש.
מה?
ממש
לא.
אחרי זה יצטרכם
להקפה,
כי לא
יהיה
לו כסף.
לא, לא ישנה. הוא לא ייקח.
מה
יוכל? מה יוכל? אוכל קצת.
סיפור
לנו הרב קוק
שם.
הנה, הרב קוק. תחייב. כאשר הוא מקבל מזכורת, הוא מגיע הביתה. בדרך הוא כבר חילק את כל המזכורת האנשים. הוא אומר, למה? כי לי, במקולת, ייתנו בהקפה. כן, אבל המצב שהם היו משפחות רעבות ללכת, אז הוא מוכן לוותר על כבודו. כי הריסוי שהוא הרב של יפו. ואז אשתו של הרב קוק הלכה פעם לביזנגוף, שהיה ראש העיר, ואמרה לו, למה בעלי לא מקבל משכורת? אז הוא אמר, זה לא נכון, אני בעצמי חתמתי על הצ'ק. אז ואז התברר שאכן הוא מחלק את המשכורת עד שהוא מגיע הבית. טוב. ולא ירד לתוך אומנות חברו. מה זה ירד לתוך אומנות חברו? גם במקום שמותר. נגיד, חברך פתח חנות פיסטוקים, ואתה פותח חנות פיסטוקים לידו, ויותר זול. זה נפלא לרדת לאומנות חברו.
ויותר יקר?
ויותר יקר, זה אם אתה רוצה לעזור לחבר שלך, כן, זה בסדר. אגב, למשל, החפץ חיים היה לו מקולת, אתה יודע, אתה לא מקולת. וכאשר אנשים היו באים אליו, הוא אומר, את זה אל תקנה אצלי, שמה יותר זול. אף על כך אין כאן את זה. מוזר. טוב.
שאלה אם כאילו,
אם אתה
יכול לפתוח, כאילו, נניח, נניח,
מה? בגלל שהוא כבר נמצא ברחוב הזה, זה הפרנסה שלו. כולם קונים ממנו. אתה תלך לרחוב אחר, שם איפה שהוא.
אם כולם קונים
שני
חברות
הרחוב, זה לא תמיד ברור. מה, אפשר לעשות הסכם ביניהם? עכשיו, אתה יודע שבסדרות המירי ישנם שני קיוסקים. נכון? אחד מול השני. האחד קדם לשני. כן. וכאשר פתחו את מי שקדם זה הפלאפל. כשנפתח המדיצ'י, הם עשו הסכם ביניהם מה כל אחד מוכר. עשו הסכם. אבל יש דברים שמשותפים לשניהם, העיתון למשל, ויש דברים שכל אחד יתחייב לא לעשות מה שהשני עושה. כן, בבקשה.
אז
בבקשה
להבין, כל
מעשה
של
הדבר
כפה,
כל כך
חוזר לטובת הנעתו האישית. אבל אם זה לטובת הציבור, אני חושב שאני לא אחר. אני אסביר. זאת אומרת, נגיד שאם אדם של יזן, כן? והוא רואה שפשוט מוכרים ביוקר, והוא יכול להקים רשת שמוכרת זול יותר, אז נכון שזה פוגע באחרים, אבל זה עוזר להרבה מאוד אנשים.
כן.
זה לא שחור לבן כזה שלא לעשות מעשה רק בגלל שהוא תמיד חכם. אז אלא אם הכוונה שלו לתועלת הציבור, אני לא חושב שצריך להיות שימנה.
כוונה לתועלת הציבור זה משהו מאוד דק.
מאוד
דק. כי גם כשאני פותח חנות באופן פרטי, לא רשת, גם אז אני עושה את זה לתועלת הציבור. אז הרגע אני מרוויח מזה את הפרנסה שלי. אז זה לא כל כך פשוט הדברים האלה. כדאי שגורם שלישי יהיה מעורב בדבר. ולא ירד לתוך אומנות חברו, ולא יצר לאדם לעולם בחייו. לעשות לו צרות.
כל אדם אמור לעצר לאדם אחר לזה.
אפילו באופן המותר, זה הכוונה. יש אופנים שמותרים. למשל, מותר לי, אני יודע, לשמוע רדיו אחרי שעה 4. בין 2 ל-4 אסור. אחרי 4 מותר. אבל אני יודע שזה מצייר אותך, אז אני גם כן אז לא אשמע. מובן? בסדר. כללו של דבר, יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים, מן הנעלבים ולא מן העולבים, ואדם שעושה כל המעשים האלו וכיוצא בהן, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך את פעם. עד כאן מובן? השאלה ככה, לא שאתה חייב להיות נרדף, אלא אם צריך לבחור בנרדף לרודף, תהיה נרדף ולא רודף. בסדר? השאלה, מה? ברור, אבל אפשר גם שאם אין לו כסף לשלם שלא ייקח בכלל. זה הכוונה. אפשר, לא ייקח בכלל. אני ביקש ממך לקחת. אז תהיה רעב עוד יומיים, תרוויח קצת כסף, ואז תשלם. בסדר? אפשר. אלא אם כן פיקוח נפש. אדם, אם לא יהיה לו מטרנה לילד שלו, אז הילד יגבע. אז זה משהו אחר. מצב כזה. אני פעם, הנזיר זצ"ל הלך לרב קוק ביום שישי אחרי הצהריים. אמר לו, אני מעולם לא ביקשתי מכבוד הרב שום טובת הנאה גשמית, כי אני מקבל הרבה מהבחינה הרוחנית. אבל בכל זאת, עכשיו באתי לבקשה אחת לכבוד הרב, גפרור להדלקת נרות. לא היה לו גפרור. אז הוא ביקש מהרב להשאיל לו, להלוות לו גפרור. אז יש פעמים שבכל זאת קצת טובות הנאה, מקבלי אחד מהשם. אני יכול לסבר, פעם גרתי קרוב לביתו של הרב צבי טאו. יום אחד הוא מגיע אליי בערב, שואל, האם יש לך לימון? מה התברר? היה בשיעור אצלו בחור שהתעלף, ומשהו היה זקוק. לא, זה היה ללימון, כדי להחיות את נפשו. אז בא הרב בעצמו, במקום לשלוח תלמיד, לבקש לימון. אז יש לפעמים שמזדקקים אחד לשני בשביל מקרים קיצוניים, ומותר. אז יש לך גפרור, הלימון, צריך למצוא עוד איזה דוגמה שלישית, בזי לנו חזק. כן. עכשיו, צריך להבין את הדברים האלה. מה מסתתר מאחורי כל זה? מה שמסתתר מאחורי כל זה, זה שצריך שיהיה עודף של נתינה לעומת הקבלה. אי אפשר לאדם בלי לקבל, אי אפשר לאדם בלי לתת. השאלה היא, מה המשקל העודף? האם הקבלה לשם הנתינה או הנתינה לשם הקבלה? אז אם יש קצת העדפת הנתינה על פני הקבלה, זה מראה שהכוונה כוללת היא לתת. זה דרכם של תלמידי חכמים. שבזה מתאפקים הבורא שגם הוא הנותן. פרק שישי. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל עבר סיום הלכות דעות. טוב, הלכה א'. דרך בריאתו של אדם. להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי בדינתו. זה ממש פסיכולוגיה אדלריאנית. אדלר אומר שמה שדוחף את האדם בכל התנהגותו זה השייכות החברתית. ובזה חלק על רבו פרויד שאמר שמה שדוחף את האדם זה הליבידו, החשק המיני. אדלר אומר, זה החברה. אז הנה פה יש משפט אדלריאני. דרך בריאתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי בדינתו. לא, כל אדם נמשך אחרי החברה. אם זאת חברה טובה, הוא יעשה מה שהטובים עושים. אם זאת חברה רע, הוא יעשה מה שהרעים עושים. הוא לא אומר כך צריך לעשות, מה זאת עובדה. בסדר?
זה משנה
במדרגה
שלנו. מה? זה משנה במדרגה שלנו.
מה זאת אומרת?
במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה
שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו,
במדרגה שלנו,
במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה שלנו, במדרגה לא דווקא חברים, גם השכנים, האווירה הכללית שבה אדם נמצא, זה כל היום. אתה יכול לראות יהודי, גר בארצות הברית, אוטומטית אתה כבר רואה איזה מין תגובות אינסטינקטיביות, שהוא אפילו לא יודע מאיפה זה בא לו, אבל זה בא לו מהחברה שבה הוא חי. אם הוא חי, מה? הוא קם בבוקר בגינה לשקוף את האיתן. לא יודע. טוב. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר הולך את חכמים יחכם ורועי חסילים ירוע. ואומר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגומר. וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים בין אנשיה הולכים בדרך ישרה. ילך למקום שאנשיה הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודען ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות ומפני החולי, ישב לבדו יחידי. כעניין שנאמר, ישב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחין אותו לשב במדינה, אלא אם כן נתערב עם מהה ונוהג ממנהגם הרע. אתם רואים שהביטוי פה זה הביטוי של אנשי סדום, כן? רעים וחטאים לשם מאוד. אז כמו שהיה אצל לוט, שלא הניחו לו לשב בביתו ולהיות צדיק, אלא רצו לפרוץ אל ביתו, רק אם נתערב עם מהה ונוהג ממנהגם הרע, מה יעשה? יצא למערות ולחבחים ולמדברות. ועל יניג עצמו בדרך התאים. כעניין שנאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים. מה המשך הפסוק? ועזבה את עמי ואלך מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. זאת אומרת שיש, האדם צריך לשמור את עצמו, קיצור. להיות בחברה טובה ולא להיות בחברה רע. כן, אבל כן.
זה הכוונה לאדם שהוא יחיד. גרעינים תורניים,
גרעין תורני זה משהו אחר, הם ביחד. עכשיו, בואו נבדוק משהו. בעצם אפשר ללמוד את כל הסיפור הזה ממעשיו של לוט, נכון? לוט היה בהתחלה אצל הצדיק, אברהם, היה צדיק. הלך אצל הרשעים, אנשי סדום, נהיה, לא ביות רשע, אבל לא משהו. בסדר? כלומר, ברור שפה יש עניין של השפעה, אבל פה נשאלת השאלה. ומה עם אברהם עצמו? אצל מי אברהם היה חי? גם הוא חי בין אנשים כמו אנשי סדום. כלומר, כל העולם כולו היה אז, באותם הימים, כמו אנשי סדום. אז למה אצל אברהם הוא לא התקלקל? מה זה עזב? כל מקום שהוא היה הולך, היו אנשים רעים. אז מה הוא היה ראשון? אבל מה הציל אותו? יפה, הוא פועל. זאת אומרת, כאן, כל מה שאומר הרמב״ם זה באדם שעמדתו היא עמדה של נפעלות. כלומר, אני בא אל חברה לא על מנת להשפיע עליה, אלא על מנת להיות מושפע ממנה. טוב, אם אתה בא על מנת להיות מושפע ממנה, כלומר, ליישר קו עם הנורמה החברתית, אז תלך לחברה טובה ולא לחברה. אבל אם אתה אחד שמשנה את סדרי העולם, אז עד רבה, אתה צריך ללכת למקום, הרע. איך אומר הלל? הווה אוהב את הבריאות, נמשך, מקרבן לתורה. אז על איזה בריאות מדובר? על בריאות שברחוקות. כלומר, אם אתה אומר, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, משמע שהנחת היסוד היא שהבריאות האלה שאתה מצווה לאהוב ולהתחבר עליהן, אלו אותן הבריאות הרחוקות מן התורה. רחוקים מן התורה, ומקרבן לתורה. זאת אומרת, יש לנו פה עיקרון חשוב, והוא, בהלכות כשרות, עיד תריד למפלט לבלע. זה בערנות. מתוך שהוא תרוד לפלוט, אינו בולע. זה בהלכות הכשרת כלים, הגעלה. כן, יש בעיה. הרי אני רוצה לקחת כלי שבלע איסור. רוצה להכשיר אותו. מה אני עושה? אני מבשל את הכלי הזה בתוך מים רותחים, נכון? ואז משהו בלע, נפלט. שואלת הגמרא, משהו בלע נפלט, אבל זה גם נבלע. לא, אבל הוא פולט ובולע, פולט ובולע, פולט ובולע, נכון? אז אתה אומר, לא, נכון. איידי דתרי למפלט הבלע. מכיוון שהוא תרוד לפלוט, אינו בולע.
זה המשל.
זה המשל, למה שאנחנו אומרים עכשיו, לנמשל. והוא, שאם האדם עוסק בהשפעה, קביעת הנורמה לאחרים, ממילא אינו מושפע. כמו שקרה בזמנו לרב צפניה דרורי, שליטה, הרב של קריית שמונה, ששלח אותו הרב ציודה קוק לשם. אמר לו, כבוד הרב, בסדר, אני מוכן ללכת לשם, אבל מה עם הילדים, מערכת החינוך? אמר לו הרב, אתה תקים את המערכת. אתה תקים את מערכת החינוך. כן, כלומר, למה אני מדגיש כל הדברים האלה? כדי שדברי הרמב״ם לא ישמשו כתירוץ למצוננים. כן? אדם, אם הוא חלש אופי, אין לו ברירה, אלא לנהוג כפי שהרמב״ם אומר כאן. אבל יש מצבים שבמקום שני, שישתדל להיות איש. כן, בבקשה.
איך שיקרון, אהוב את הבריאות, אם חושבים עליהם, שהם רשאים, איך זה מסתדר ביחד?
זה נקרא אהבה. אני רוצה אני אוהב מישהו, אני צריך קודם כל לדעת את האמת עליו. האם הוא צדיק או רשע? אם אני אחשוב עליו שהוא צדיק כשהוא רשע, אני לא אוהב אותו. אני משקר לו. אז מילה, אני לא אעשה שום דבר כדי לתקן אותו. אם אני אוהב מישהו, זה ברור גם שאני ארצה לעשות איתו טוב. זה לא טובה לשקר למישהו על מצבו. נגיד מישהו חולה, אתה אומר לו, אתה בריא. זה לא טוב. אם אתה אוהב אותו, אתה צריך להגיד לו, שמה, מצבך הוא כזה וכזה וכזה, אתה צריך לקחת תרופות אלה וכו'. אז סימן שאתה אוהב אותו באמת. כמובן. לומר על מישהו שהוא רשע, זה לא אומר שאני לא אוהב. אלא זאת ידיעה עובדתית, שהיא חשובה מאוד. אני צריך לדעת שהאדם הזה רשע. כן, בבקשה.
זה מסתדר
עם
זה שאתה, יש לך גם
מערכת
של צדק שאתה אוהב אותם, זה מתנגש.
זה נכון.
אז אתה יכול לראות מישהו שהוא...
אני לא אוהב את הרשע שלו. אני... כלומר, יותר מזה, אני אוהב אותו, ולכן כואב לי שהוא נוגד את הצדק. ולכן עליי לעשות הכל כדי ללמדו צדק.
אתה מפריד בינו לבין המעשים שלו.
בוודאי. ההפך, בגלל שאני אוהב אותו, מעשיו כואבים לי. אין לי שום טענה נגד הר געש שקובר אנשים. הר געש הוא לא רשע.
למה אתה אוהב אותו?
מה? בישו בריאתו של הקדוש ברוך הוא, אוהב את הבריאות, נכון? מה פירוש בריאות? מי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אסור לאהוב את הבריאות בגלל שהן בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. אם ריבונו של עולם נתן לו קיום, אז ודאי שהוא אהוב, ובמיוחד שזה קיום אנושי יותר מאשר צמח או הר געש. ולכן דווקא מפני זה, הרשעות שלו כואבת יותר מפני האהבה. או כפי שאמרה ראש ממשלתנו, גולדה מאיר, אמרה שהיא לא תסלח לערבים על זה שהיא גרמה לילדים שלנו, על זה שהם גרמו לילדים שלנו להרוג אותם. בסדר? את זה היא לא סלחת. אתם הכרחתם אותנו להרוג אתכם. לא בסדר. יש בזה אמירה עמוקה מאוד. כן, כלומר, אתה מכריח אותי לא להתחשב בעובדה שנבראת בצלם אלוהים. בגלל הרשעות שלך. חבל. מובן? כדאי פעם לקרוא מדי פעם, ככה, במידות ראייה של הרב קוק, ערך אהבה. מאוד מעניין, יש שם מה שיש בנושא הזה. כן, אהבה זה לא דבר נאיבי. כן, מה אתה אומר?
הרב יכול להגדיר מה זה רשע?
רשע זה מי שעושה את הרע.
מבחינת הדעת.
אתה הוספת מילים שאני לא אמרתי. רשע זה מי שעושה את הרע. צדיק זה מי שעושה את הטוב. איזה טוב שזה יהיה ואיזה רע שזה יהיה.
לא, אתה
יודע מי שעושה את הרע? לא, לא, מי שקבוע, אתה יודע. מי שיש לו החלטה לעשות את הרע. זה הרשע. יש מדרגות ברשע. נכון.
לא, אבל יש דברים מחפיים שהם נוגעים כאילו לרשע. אני לא שיתכוון להיית את זה.
אני לא הבנתי. קודם כל, אני לא בטוח שהשאלה שאתה שואל זה השאלה שהוא שואל. ב', אני לא הבנתי את השאלה שלך.
הרב אומר שרשע זה כל מיני עושה רע.
כן. נו. רשע זה מי שעושה רע, כן.
ברע יש מורים, יש
רע
X, יש
רע
יותר
חמור מזה. נכון, נכון.
בהלכה,
אם אדם מוגדר בתור רשע,
אז מתנהגים אליו בצורה מסוימת,
אם אדם מוגדר כרשע, מתנהגים אליו באופן מסוים, נו, אז מה?
אבל שאלה, איך הוא יודע, כאילו, מה אותו רשע, כאילו...
מה עם מדרגת הרשע, שכלפי המין, זה משתנה מנושא לנושא, בדיני עדות, בדיני צירוף למניין, בדיני ענישה, זה משתנה, לא? יש הלכה לכל דבר, כן. אז זה ברור לך מה שאני אומר? אני רואה שזה לא ברור ואתה לא שואל. זה פשוט, זה פשע. אני מרגיש שזה, אפילו אני רואה שזה לא ברור לך עד הסוף.
כי אומרים, לפעמים זה שלא שומר שבת הוא רשע.
תלוי. לפעמים מי שלא שומר שבת הוא רשע. לפעמים מי שלא שומר שבת.
למשל, להוכיח איזה חבר או דוד או קרוב.
אז זה מה ש... אז אני חוזר על הדברים. אתה אמרת הנחת יסוד שלפי אני יודעתי היא מוטעת. לפעמים מי שלא שומר שבת הוא רשע, ולפעמים הוא לא רשע. מה? מה?
יש בעצם שני מסלולים. יש את המסלול האוניברסלי שכולם יודעים מה זה רשע. יש את המסלול הדתי, מה שאתה לא רוצה לדבר עליו, שגם כל מה שנקרא מי שלא עושה מצוות השם.
לא נכון. פשוט, זה פשוט מאוד לא נכון, אין פה שני מסלולים, יש מסלול אחד בלבד. יש הרע והטוב. ותמיד הרע והטוב זה נמדד לפי מדרגת הידיעה של האדם מה רע ומה טוב. אם אני יודע שדבר מסוים הוא רע ואני עושה אותו, אני רשע. אם אינני יודע שהוא רע, אינני רשע. לכן זה בכלל לא משנה אם מדובר בשמירת שבת, או בצמחונות, או ברצח. מובן? כלומר, החברה שלנו, למשל, איננה מכניסה לבית סוהר אנשים שאוכלים סטייק. למרות שאכילת סטייק היא רצח. מדוע? יש אפילו סטיקר כזה, בשר זה רצח, נכון? ראיתם את זה? כן. אף על פי כן, לא מכניסים לכלא אנשים שאוכלים סטייקים. למה? משום שהנורמה החברתית איננה צמחונית. זה לא מוכר בעולם כדבר רע. חוץ מאשר יצא כמה יחידי סגולה. עכשיו, עד כדי כך, שאדם יקבל שכר על זה שהוא ענג את השבת, בזה שהוא הביא בשר. נכון? זה מצווה לאכול בשר בשבת, כי זה עונג שבת. אבל זה רצח, נכון. אבל כל זמן שהנורמה החברתית איננה מחייבת שלא לאכול בשר, אנחנו מקבלים שכר על אכילת בשר בשבת.
אז אם יש נורמה חברתית, מה
נצטרך את התורה? גם התורה זה עניין של נורמה חברתית. למשל, לגבי שמירת שבת, שזה כל כך מטריד אתכם. אם אתה מדבר בחברה שיודעת שלחלל שבת זה רע, אז מי שמחלל שבת הוא רשע. אבל אם מדובר בחברה... מה?
לחלל שבת, אדם יכול לבוא לומר, זה מצוין, רק מהתורה אוסרת.
רגע, אבל... אבל לא
כל אדם...
זה לא, אבל זה רע לעבור על דברי תורה. כלומר, אם אתה יודע שהשם ציווה אותך, שמי שברע אחת ציווה גם לשמור את השבת, ואתה עובר על זה, אתה רשע. אבל אם אדם איננו יודע שלחלל את השבת זה רע, מה זאת אומרת הוא לא יודע? הוא יודע שהדתיים חושבים שצריך, אבל הוא לא חושב שהדתיים צודקים. כי הוא חי בחברה שהנורמה של הזהות היהודית איננה שמירת השבת. אז הוא לא רשם.
הוא לא חוטא.
הוא גם לא חוטא. כלומר, אני רוצה פה להסביר. לכן יש פה רק מסלול אחד, מסלול הידיעה. מה שאני יודע כטוב ורע, הוא המחייב אותי, ומה שאני לא יודע לא מחייב אותי. דוגמה לדבר. הגמרא שואלת במסכת פסחים, נדמה לי. מדוע הגויים מתים? שאלה טובה, לא? זה לא הגיוני שגוי ימות. זה שיהודי מת, אני מבין, הוא עובר על דברי תורה. התורה אמרה, הוא עושה הפוך. ולכן הוא צריך למות. אבל הגוי אין לו תורה, אז למה הוא מת? אז תגיד שבע מצוות אינו, הרבה דבר לא נכון. כי שבע מצוות, הקדוש ברוך הוא יתיר להם. כיוון שראה שאינם מסוגלים לקיים, אז יתיר להם. אז בא לזה מעניין. אז הגמרא אומרת, בגלל שהם עוברים על עבירות של דרך הארץ. זאת אומרת, במילים אחרות, אמנם המצוות האלה אינם מקובלות אצלם כמצוות הבאות מאת האלוה, ומחייבות ומקנות דבקות אלוהית, אבל כמוסר טבעי זה קיים. ולכן יש פה בעיה של דרך ארץ, ולכן מי שעובר על דרך ארץ מת. כי זה הנורמה המקובלת. לפי זה, מי שאין לו דרך ארץ, מי שחי בחברה מחוסרת דרך ארץ, למשל בחברה של קניבלים, למה הוא צריך למות? הרי הוא לא יודע שיש בעיה בלהיות קניבל. אז מה מחייב אותו מיתה? זה שהוא אכל את המוח לפני שחילקו, לפני שנתנו אותו לזקן של השבט. זה אומר? אותו לזה, שואלת לפי זה הגמרא במסכת שבת. היא שואלת, למה עמי ארצות מתים? בוא נעבור עכשיו ליהודים. למה יהודים... זה שיהודי תלמיד חכם מת, אני מבין. כי הוא יודע מה התורה אומרת. וכשהוא עובר על זה, הוא חייב מיתה. אבל עם הארץ, למה שהוא יתחייב? עונה הגמרא, הם מתים בגלל שני דברים. שני דברים. כשהם קוראים לארון הקודש, ארון, ולבית הכנסת, בית עם. למה? כי אמנם עם הארץ איננו יודע מהי התורה. אבל יש דבר אחד שכן מקובל עליו. זה כבוד התורה. ולכן, כשהוא עובר על כבוד התורה, הוא מת. ברור? אותו דבר. יש צדיקים, הם מתים כשהם עוברים על דברי תורה. אבל חסידים, על מה הם מתים? כשהם עוברים על מידת חסידות. כלומר, מידת חסידות זה דבר שלא מחייב את האחרים. אבל הוא מחייב את החסיד. לכן, כשהוא עובר על דברי חסידות של עצמו, אז הוא מת. מובן? לכן, אני אומר פה, יש קריטריון אחד בלבד. והוא קריטריון הידיעה, לא שני מסלולים. מה?
אני חושב שהבנתי.
בסדר. אבל אם זה... יכול לא להסכים איתי.
אבל אם זה ככה, לכאורה, יודעים שישנה תוצאה אחת, שכולם בסופו של דבר מתים. כמו שמה שואלת. למה?
שאלה היא על מה.
נכון? יפה. אז יש שם איזשהו מקום גם כתוב שארבעה מתו בעתיו של נחש.
נכון.
זה לכאורה מה? לא מצאו להם איזשהו תירוץ למה הם מתו?
אני אגיד לך משהו. ארבעה שמתו בעתיו של נחש, אין הכוונה שהם לא חטאו.
זאת אומרת, לא צריך לחפש את העתיו של נחש. לפי אותה שיטה, תלביש אותו או בזה או בזה,
לא אפשר להם בשביל עם תיקו
כזו.
הבעיה היא ככה, מה זאת אומרת שבכל זאת מתו בעתיו של נחש? הכוונה שמצד עצמם לא היו ראויים לחתו. אבל מאחר הם נתונים בעולם מזוהם, אז משהו מהזוהמה העולמית דבק בהם גם כן. זה הכוונה. ככה מיד מסביר הרב קוק. אז עכשיו זה ברור? טוב. עכשיו, לפי זה, כן, האמירה על אדם שהוא רשע או צדיק, היא בהחלט מוצדקת, היא הכרחית, אני חייב לדעת מי רשע הוא מצדיק. עכשיו, האם מחלל שבת הוא רשע? בימינו? ודאי שלא. כן. לא, הם לא יודעים. הם יודעים שאתה משוגע, שאתה חושב שצריך לשמור שבת. כלומר, זה בדיוק העניין. ההגדרה של הזהות היהודית איננה השבת. זה כמו שלמשל פעם שאלו את החפץ חיים. שאלו את החפץ חיים, למה מחלל שבת בפרסיה הוא כמו גוי? אז הוא אומר פשוט מאוד, יש חנות, למשל חנות דגים, אז מה מצזיק את הכינוי של החנות כחנות דגים? שמוכרים בדגים, נכון? נכון? אבל קורה מצב שאין דגים, אבל מה נשאר? שלט. על השלט כתוב חנות דגים, או דגים. אז יודעים שזה חנות דגים, למרות ששם אין דג אחד. אז זה דבר. יש לפעמים שיהודי הוא מסובך הרבה, אבל שומר שבת הוא עדיין כן. שבת זה השלט של היעד. עכשיו, מה רצה חפץ חיים לומר בזה? בזה אני רוצה להסביר, הרי כל היהודים שומרים שבת. ברגע שיהודי אחד מחלל את השבת, הוא שובר את הסולידריות החברתית. אז הוא הוציא את עצמו מן הכלל. אבל במצב שבו סתם יהודי אינו שומר שבת, אז ההגדרה של הזהות, השלט שלו זה כבר לא זה. הייתה, פעם הייתה תקופה שרוב היהודים שמרו שבת. 98% מהיהודים שמרו שבת. אז ברגע שיהודי אחד לא שמר שבת, זאת הייתה שבירה של הסולידריות החברתית. הוא הוציא את עצמו מן הכלל. הרי כל היהודים שמרו שבת.
אז הוא הפך לפטור, לא?
לא, אז הוא הפך להיות כופר, רשע, אפיקורוס. דינו כגוי. ואז היין שלו אסור. אם הוא נוגע ביין, לא שותים את היין הזה. כמו גוי. בסדר? זה בחברה שבה ההגדרה של היהדות היא שמירת השבת. איך תגדיר יהודי? שומרי שבת. אבל בחברה שבה ההגדרה של הזהות היהודית איננה השבת. כמו שאומרים, אני יהודי לא פחות טוב ממך. כן? אז במקרה הזה, לא שמירת השבת מגדירה אותו כיהודי. ולכן אתה לא יכול להטיל עליו את כל הדינים שנתנו למחלל שבתות בתקופה שזה הייתה הנורמה. מה, אני לא יכול להגיד על התגובה הזאת? לא יודע מה להגיד על התגובה הזאת. לא. שמירת השבת ודאי שהיא הדבר אובייקטיבי. למשל, אם חיללתי שבת בלי לשים לב, אני לא חייב מיטה, נכון?
דיה כללית של
העם, אבל... דיה כללית של העם? לא, זה לא נכון. זה לא נכון. כלומר, אפילו הייתי אומר יותר מזה. הדרישה של הדתיים שישמרו שבת ולא ייסעו ברחובות שלהם נחשבת כחוצפה. הם לא הולכים לצבא, אז הם רוצים ש... הייתי אומר, אולי אפילו נוכל לתת הגדרה אחרת. הזהות היהודית אולי מוגדרת היום על ידי פנקס המילואים. מה אתה אומר?
הרב, להבדיל את זה ולתבדלות, אבל כשהגויים, למשל, עובדים עבודה זרה, אז כבר אנחנו לא עושים להם כלום, ואז שם באים במגע עם יהודים, אז כן, אז אותו הדבר, להבדיל...
זאת אומרת, מה זה מגע עם יהודים?
היהודים, כשהם לא שומרי שבת,
אז... צודק, אז אני מסביר לך, מהו המגע של הגויים עם היהודים? זה כשהיהודי שולט בו, כשהם תחת שליטתנו. אותו דבר, אם יהיה מצב שבו החוקה המדינית של עם ישראל תהיה התורה, אז אם אלה, מי שלא ישמור שבת, היא מחוץ.
אבל אם חס ושלום, עם ישראל יעבוד עבודה זרה, אז יהיו פטורים מעונש?
אם עם ישראל, חס ושלום, יעבוד עבודה זרה, הם יהיו פטורים מעונש.
כמו למשל, תורה, שבת, שבת.
הבנתי את השאלה, הבנתי את השאלה, אני רוצה לענות. המדרש מתייחס למצב הזה. חבור הצבים, אפרים, הנחלו, שאף על פי שהם מחוברים לעצבים, כלומר, אף על פי שהם עובדים לעצבים, דיינו, עבודה זרה, כיוון שהוא חבור, זאת אומרת שהם מיודע, שיש שלום ביניהם, הנחלו. נכון? כן.
אבל
אם
יש
לו
שבת,
אז
הוא
לא
יכול
לעבוד
עבודה זרה.
אז מדוע תהיה שאיפה לאדם להתקדם? בעצם הוא יישאר עם הארץ, הוא חסר ידיעה כזאת או אחרת. כמו שחזר אומרים, עבדן יחלה בית קרב. נכון. הוא צריך עכשיו לשבת וללמוד עוד ועוד, בכדי להסתבך יותר ויותר.
תשובה. תשובה, הבנתי את השאלה. אתה שואל, מה יהיה עם זה שאדם, לפי זה, לא ירצה להתקדם? לא ילמד, יהיה פטור. תשובה, זה נכון. אבל דבר אחד, הוא לא פטור ממנו, זה ללמוד. כמו שנאמר בספר קהלת, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אמר הרב מנחם מנדל מקוצק, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, רק שיוסיף. רק שיוסיף. זה ברור. לא, באמת, העיקר הבחירה החופשית של האדם, זה אם ללמוד או לא ללמוד.
אבל
אתה יכול
להגיד שהנורמה של החברה שלו לא יושב זה ללמוד תורה.
לא, אני אומר, זה מה שהוא יכול ללמוד. יש אדם שבכלל לא יכול לדעת שזה מה שעליו ללמוד. בסדר? יוצא לפי זה שמקומות כמו מכון מאיר וכדומה, הם דופקים את החיים לכולם. כן. פעם הרב אבינר אמר, אני חושב בחצי הלצה, הוא אמר שהיום קשה לומר על החילונים שהם תינוקות שנשבו, כי הם יכולים ללמוד בכל מיני מקומות. אז מי באמת תינוק שנשבע? החרדים. כן, מה אתה אומר? כן, סליחה, היית באמצע משהו. זה לא נכון מה שאתה אומר. 4,000 שנה למדנו תורה?
הרב אמר לפני כמה שיעורים שקשה לנו לחתור באכילה. אז אמרתי לרב, שאלת איך זה יכול להיות, תורה איך שחותים באכילה. זה אומר שמצד במשך כל התקופה לא חתנו באכילה, אז עכשיו זה לא...
איזה אכילה?
זה אכילה.
הרב
אמר שקשה לחתור בזמן האכילה.
אה, בזמן שאוכלים, כן.
כן, אמרתי
דרך. כן, כן, זוכר, זה יש הרבה זמן.
זה בדיוק אותו דבר.
לא, אני אסביר לך משהו. מה שאתה אומר שהנורמה של הזהות היהודית הייתה ללמוד תורה, זה פשוט לא נכון. למשל, בזמן בית ראשון, מאז מות משה רבנו ועד חורבן בית ראשון, בכל עברו 850 שנה. במשך 850 שנה, העם לא למד תורה. מי שלמד זה היה כהנים. הכהנים והלוויים, הם היו אחראים על הלימוד. העם לא ידע כלום. דוגמה, אתה יכול לתאר לעצמך עם ישראל כזה?
אז מה הייתה הזהות היהודית אז?
זה הייתה זהות לאומית.
שמרו שבת?
ודאי ששמרו שבת. שמרו שבת כמו עמי ארצות. זאת אומרת, ידעו שיש קורבנות, יש לנו בית מקדש, יש לנו מלך, יש לנו כהן גדול, יש לנו אפילו תרומות ומעשרות. אבל הלימוד, כן, למידת התורה, זה הייתה נחלתם של אותם האנשים אוכלי תרומות שם, שיושבים בערי הכהנים. ככה זה היה. מה עשה יהודי כל היום? הוא עבד את האדמה. אתה יודע מה זה עבודת האדמה? זה דורש 98% מזמנו של האדם.
כן. אמרת מקודם ש...
אתה אומר הרלב"ג.
בקטעי הבשר, שלמה לא חושבים משהו לכלא כי... זה מה שקובע כאילו הנורמה של המדינה.
יפה. לכן, לכן...
יש חוסם פי כביש, או לא יודע מה הולך לפה, או מי מבצרים אותו, אז... זה מה שאומר שזה נכון.
היי, באמת. תראה, יש ב... איך קוראים לזה? ב... רבי ישראל מקוזנץ. לא, רבי פנחס. פנחס מקוזנץ. לא, מקורץ. רבי פנחס מקורץ. בספר מדרש פנחס. הוא אומר, מדוע ההלכה אומרת שהצדיקים צריכים להתפלל על הדור? הוא אומר, כי הם אשמים בכל הצרות של הדור. והוא מביא ראיה. הוא אומר, 10 דורות מאדם ועד נוח. לא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד נוח, יש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם לא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד אברהם, סדום ועמורה נהפכים. מסקנה, זה אשמת הצדיק. הוא מסביר למה. בגלל שכל זמן שאין צדיק, אז כולם בסדר. מה אתה מצפה ממני? להיות יותר ממה שכולם? לא. הגיע צדיק, הוא העלה את הרף. עכשיו, הוא מקטרג על כל מי שלא הולך בעקבותיו. הנה, הגיע צדיק והוא הוכיח שאפשר אחרת. למה אתם לא כמוהו? ואז יש קטרוג על כולם. זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר כשאדם הוא צדיק. להיזהר שהצדקות שלו לא תהיה באופן שהיא מקטרגת על השאר, אלא מעלה את השאר. תלוי באיזה אופן הוא פועל. למשל, זה ההבדל בין אברהם לנוח, למשל. אברהם, הוא יודע שבגללו סדום ועמורה הולכים ליפר. הוא יודע שזה אשמתו. אז מה הוא עושה? הוא מפלל עליהם. תציל אותם, נמצא איזה זכות, משהו. נוח, קודם כל אומר לו, נוח, אני הולך להשמיד את העולם. הוא אומר, ומה איתי? אתה אומר הזוהר, שמה, מה יהיה איתי? או, זה ההבדל. שאלה איך אתה פועל את הצדקות הזאת? מאיפה רב לוקח את זה? מאיפה רב לוקח את
זה? 120 שנה נוח בונה כבד. כולם באים שואלים אותו מה...
קודם כל, אני אמרתי מפה אני לוקח את זה. אמרתי שאני לוקח את זה מהזוהר. דבר ראשון. דבר שני, בדווקא בגלל זה הוא היה צריך לבנות תיבה 120 שנה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה? אתה לא מפלל להם, אז תבנה תיבה לפחות. תבנה תיבה במשך 120 שנה.
יבוא
לשאול אותו. תבינו מה שקורה פה. הוא נוטע עצים, הוא חותך אותם, תוקע מסמרים וזה. כולם באים, נוח. כן, נוח ישב עם המסור החשמלי, עובד קשה וזה. כן, מה אתם רוצים? נוח, מה אתה עושה? מה אני עושה? אתם לא רואים? אני עובד. טוב. סליחה, על מה אתה עובד? אוף, אני בונה תיבה. אתם לא רואים את זה? טוב. נוח, אפשר לשאול אותך עוד שאלה? למה אתה בונה תיבה? טוב, נוח אומר, אני רואה שהיום אי אפשר לעבוד. שם את המסור בצד, תראו. אני אסביר לכם בקצרה. הקדוש ברוך הוא אמר לי לבנות תיבה, כי הוא הולך להביא מבול על העולם, כי אתם רשעים, ואותי הוא רוצה להציל. בסדר, הבנתם? יאללה, שם שם. זאת אומרת, זה לא סימפטי. כלומר, זה לא בא מתוך הרצון הטבעי שלו, כן, לרומם את הדור, להחזיר אותם בתשובה. ועובדה, זה לא עבד. פשוט מאוד.
זה לא
אמינו, זה עבד קצת. זה עבד קצת, הוא הציל את לוט. וצוער. אצל משה רבנו זה עבד עוד יותר טוב, הוא הציל את כולם. אני חלי ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול רב ועצום ממנו, על גופתי. טוב, בסדר, בסדר, וינחם השם על הרע שדיבר עושה. רוב, בסדר, אני עושה. יש הבדל. טוב. מצוות עשה. אנחנו לומדים עכשיו הלכה. עכשיו פה זה, עד עכשיו היינו כל מיני הנהגות, מוסריות, דברים שראויים וכדומה. עכשיו פתאום אנחנו רואים מצווה, בכלל תרייג מצוות. מעניין. מצווה תעשה להידבק בחכמים ובתלמידיהם, כדי ללמוד במעשיהם, כעניין שנאמר ובו תדבק. וכי אפשר לאדם להידבק בשכונה. אלא ככה מוחכמים בפירוש מצווה זו. להידבק בחכמים ותלמידיהם. שימו לב, למה אני צריך להידבק בחכמים? כדי ללמוד מה? מה כתוב? מה אומר הרמב״ם? מה אומר הרמב״ם? כדי ללמוד מה? אני לא מקשה עליך, אני אומר, יש לך ספר מול העיניים. מעשיהם. בסדר? כלומר, פה זה לא כדי ללמוד תורה. ללמוד תורה זה מצווה בפני עצמה. יש מצווה, תלמוד תורה. כל אדם מישראל חייב ללמוד תורה. פה ההידבקות בחכמים היא לא כדי ללמוד תורה, אלא ללמוד ממעשיהם. למה? כי אף על פי שהמעשים כתובים בשולחן ערוך או במשנה תורה, אם אין לך דוגמה חיה, אתה לא תדע איך עושים את זה. בצורה הנכונה, בצורה שהיא מחיה ולא ממיתה. בשביל זה? נו. זכה להנהיג את העם. כן, נכון. ישוע ידבק במשה. השאלה איזה סוג של דבקות יש בחכמים. יש דבקות לימודית. האדם יושב אצל החכם והוא שומע מה שהוא אומר. ויש דבקות נפשית, הווייתית. הוא סוגר את העיניים בזמן שהרבי אומר ניגון. זה שני אופנים של דבקות. אז מה ראוי? זה או זה? כן? או למשל, מצאנו, מה זה שימוש תלמידי חכמים? אומרת הגמרא, גדול שימושה יותר מלימודה. מה זה גדול מלימודה? שהרי אמרו, זה אלישע הנביא אשר יצק מים על יד אליהו. כל מה שמצאו להגיד על אלישע זה שהוא עשה נטילת ידיים לאליהו. מה עם זה שהוא למד אצלו? אז מזה רואים ששימושה גדול מלימודה. זאת אומרת שיש לפעמים צד של התחברות שבא דווקא על ידי חיים משותפים, נמצאים ביחד וכו'. אצל החסידים הדבר הזה הוא מאוד חזק, מאוד בולד. אצל המתנגדים הפוך. כן? אצל המתנגדים רוצים, תבואו תלמדו אצלי תורה, אל תיתנו לי לאכול. כן? אל תנעלו לי את הנעליים, אני יודע לנעול את הנעליים לבד. זה המתנגדים. אז מי צודק? אז זה תלוי. כן, במקרה הזה אתה צודק. את שהרב קוק פה צודק. יש מאמר שלם של הרב קוק בתחילת מאמרי הראייה, מאמר הראשון, נקרא דרך התחייה, שבו הרב עושה ניתוח גם מהותי וגם היסטורי. של התקופות שבהם היה ראוי כך, והתקופות שהיה ראוי כך. מדוע פעם כך, פעם כך, מה הסכנות של שתי הדרכים, ומה צריך לעשות בארץ ישראל. זה נושא ללימוד רחב, אפשר אולי אפילו פעם לתת שיעור על זה, מה שהרב אומר שם. אבל יש צדים כאלה, יש צדים כאלה. לפיכך צריך האדם להשתדל שיישא בתלמיד חכם, וישיא ביתו לתלמיד חכם. יש פה בעיה גם. כתוב שאסור להתחתן עם בת של עם הארץ, נכון? תלמיד חכם אסור לו להתחתן עם בת של עם הארץ. מצד שני כתוב שעם הארץ צריך להשתדל להשיא את הבת שלו לתלמיד חכם. יש פה סתירה בין שני המאמרים. או שאסור, או שזה מצווה. הבנתם את הבעיה? מה התשובה? שני סוגי עמי הארץ יש. יש עם הארץ ששונא תלמידי חכמים, ויש עם הארץ שדבק בתלמידי חכמים. אז עם הארץ שדבק בתלמידי חכמים, עד רבה, מצווה לשאת את ביתו. ועם הארץ ששונא תלמידי חכמים, אסור לשאת את ביתו. מה? אנחנו רואים את זה, רואים את זה בגמרא. יש למשל דף שלם במסכת פסחים, ששם יש דברים קשים מאוד נגד עמי הארצות. דברים שמה מזעזעים, שמותר לחתוך, להרוג, לחתוך אותו ביום הכיפורים שחל בשבת מגבו, כמו לקרוע אותו כמו דם, ושגדולה שנאה שתלמידי חכמים שונאים את עמי, שעמי הארץ שונאים תלמידי חכמים יותר מהשנאה שהגויים שונאים את ישראל, ונשותיהם יותר מהם, והנושא את ביתם עליו נאמר ארור שוכב עם כל בהמה, הם בעצמם שקץ ובנותיהם שרץ. ראית את כל הדברים האלה? אחרי שאתה קורא דבר כזה, אתה שואל איפה אהבת ישראל. אגב, הרב קוק כותב, למה הדף הזה נכתב בתלמוד? כדי שאחרי שתדע מה זה באמת עם הארץ, האם אתה עדיין תהיה מסוגל לבאבת לרחק כמוך? אתה אומר, עכשיו, יחד עם זה, אנחנו רואים מלא סוגיות רבות שמדברים על עמי הארצות בתור דבר משובח. כן, ודאי. רוב עמי הארצות מעשרים הם, ועמי הארצות יושבים אצל תלמידי חכמים, וכל כך, יש... או אפילו אותה סוגיה שאומרת שעם הארץ צריך להשיא ביתו לתלמיד חכם. זאת אומרת שעם הארץ זה לא תמיד ביטוי שלילי בחז"ל. או למשל הרי שקרה ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אז הוא אדם שמלא תורה, יש לו תורה, יש לו משנה. מה? מה? זה ברור שזה גנאי להיות עם הארץ לעומת תלמיד חכם, אבל זה לא תמיד גנאי של עוינות. זה לא עוינות. ולכן, וגם פה, הנה, אומר הרמב״ם, אתה לא תלמיד חכם, אתה צריך להשתדל להשיא את הבת שלך לתלמיד חכם. או לשאת בעצמך הבת של תלמיד חכם. אז איך זה יכול להיות? זאת אומרת שיש צד של, יש עמי ארצות כאלה, יש עמי ארצות כאלה. ככה אמרו הפוסקים לפחות.
יש עמי ארצות כאלה בגלל שלנו?
יש בינינו עמי ארצות ששונאים תלמיד חכמים? יש. יש לי רשימה שמית, אם אתה רוצה. ואצלם יש כמה נשים, וזה מה שהגמרא אומרת, נשותיהם יותר מהם. זה לא צחוק. טוב.
זה לא טעם גם
כן. כן, בדיוק. לפיכך צריך האדם להשתדל שיישא בתלמיד חכם וישיא ביתו לתלמיד חכם. ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים. גם זה יצא את המואר. למדנו שתלמיד חכם לא אוכל עם אחרים. לא אוכל עם עמי הארצות. אז עצמו הוא הוכחה ששני סוגי עמי הארצות. ולעשות פרקמטיה לתלמיד חכם. מה זה לעשות פרקמטיה? לעשות איתו עסקים. לעשות איתו עסקים. כן? לעזור לו ככה. אתה... אני אשקיע, בוא נתחלק ברווחים, דברים כאלה. כן? כן? ולהתחבר להם בכל מיני חיבור שנאמר לדבקה בו. וכן ציבור חכמים ואמרו ומתאבק ואחר גליהם שתי בצמת דבריהם. טוב, זה המשפט הזה צריך... להרחיב בו, וגם בכלל המושג של מצוות הדבקות, שגם בזה יש שיטות שונות, וזה נראה בעזרת השם הפעם הבאה.